שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 374, ההיסטוריה של המכונית החשמלית. הפרק בחסות לקסוס, יצרנית רכבי היוקרה היפנית. פרטים נוספים בפינת החסות שבסוף הפרק. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
בשנת 1990 נערכה תערוכת רכב גדולה בלוס אנג'לס שבארצות הברית. אחת המכוניות שמשכו את מירב תשומת הלב בתערוכה הייתה מכונית ניסיונית בשם אימפקט. המראה החיצוני של האימפקט היה בלתי שגרתי. מעין החלאה בין עיצוב מאופק של מכונית משפחתית לקווי המתאר האווירודינמיים של מכונית ספורט. אבל זו לא הייתה הסיבה לעניין הרב שגילו העיתונאים וחובבי הרכב במכונית הניסיונית. הסיבה להתעניינות הייתה העובדה שהאימפקט הייתה מכונית חשמלית. ויותר חשוב, מי שעמדה מאחורי האימפקט הייתה לא אחרת מאשר ג'נרל מוטורס, אז יצרנית הרכב הגדולה ביותר בעולם. העובדה הזו עוררה תקוות רבות בקרב המבקרים שאולי בפעם הראשונה מזה 70 שנה מכוניות חשמליות שקטות וירוקות יחזרו לנסוע בכבישים. מנכלה של GM, רוג'ר סמית, היה כל כך מרוצה מהתגובות הנלהבות והביקורות החיוביות עד שהוא החליט להרים את הכפפה. הוא הכריז כי בכוונתה של החברה להפוך את האימפקט למכונית החשמלית הראשונה אי פעם שתיוצר באופן סדרתי. דהיינו, מכונית אמיתית במרכאות, כזו שאפשר לקנות ולקחת הביתה. ההצהרה השאפתנית הזו, מסתבר, הייתה תחילתו של אחד הסיפורים המשונים ביותר בתולדות תעשיית הרכב. סיפור שדרכו נכיר כמה מהאתגרים והקשיים שעומדים בדרכה של מהפכת הרכב החשמלי. מי שקיבל על עצמו את המשימה להפוך את האימפקט האקספרימנטלית למכונית שמתאימה לייצור סדרתי, היה קן בייקר, ראש קבוצת Advanced Vehicle Engineering בחטיבת שברולט פוינטיאק של GM. בייקר, שנושא הרכב החשמלי היה קרוב לליבו, הקים קבוצת פיתוח חדשה וגייס אליה כמה מאות עובדים מחטיבות אחרות של החברה. אולי אתם שואלים את עצמכם, למה לגייס כל כך הרבה עובדים לקבוצת פיתוח אם האימפקט שהוצגה בתערוכה כבר הייתה למעשה מכונית מוכנה וגמורה? אז זהו, שהיא לא הייתה. על הנייר, האימפקט הציגה נתונים מרשימים. מהירות מרבית של כ-180 קמ"ש וטווח נסיעה של לא פחות מ-200 קילומטרים בין טעינה לטעינה. מספר מדהים, הרבה מעל כמעט כל המכוניות החשמליות שיוצרו עד אז. אבל כדי להגיע למספרים האלה, גילו בייקר ואנשיו, החברה שפיתחה את האימפקט, קבלנית משנה שעבדה בשירותה של GM, הגלה כל מיני פינות שאפשר לעגל רק במכונית ניסיונית, כזו שלא אמורה להגיע לידיהם של לקוחות אמיתיים. למשל, כדי להפחית את התנגדות האוויר, מהנדסיה של האימפקט הסירו את מראות הצד של המכונית והכיסו את כל חריצי הדלתות והחלונות במסקינג טייפ. רכיבים אלקטרונים במכונית כשלו אחרי בסך הכל 20 שעות על הכביש, והכי גרוע, כדי להשיג את טווח הנסיעה המרשים של האימפקט, המכונית החשמלית נוהגה עד שהסוללות שלה התרוקנו במלואן, ממש עד לאפס. מסיבות שנרחיב עליהן בהמשך, פריקה מלאה שכזו היא הרסנית לסוללות, ומכאן שטווח נסיעה של 200 קילומטרים הוא לא משהו שאפשר לשחזר בעולם האמיתי. למעשה, כשמבטלים את כל הטריקים והשטיקים שעשו מהנדסיה של האימפקט כדי להאריך את טווח הנסיעה שלה באופן מלאכותי, מסתבר שהטווח האמיתי של המכונית החשמלית הזו הוא בסך הכל 110 קילומטרים, וגם זה ביום שמשי, ללא רוח, ואם אתה לא מפעיל מזגן. במילים אחרות, לבייקר ואנשי צוותו הייתה המון עבודה לעשות על האימפקט. אבל הייתה להם מוטיבציה והיה להם חזון. להחזיר עטרה ליושנה ולהשיב למכונית החשמלית את כתר מלכת הכביש. כן, אני יודע, זה נשמע משונה. להחזיר עטרה ליושנה? מתי הייתה למכונית החשמלית עטרה שאפשר להחזיר אותה לאיפה שלא מחזירים עטרות? ובכן, לא רבים יודעים זאת, אבל לתקופה קצרה, בראשית המאה ה-20, המכונית החשמלית הייתה המובילה ללא עוררין של עולם הרכב הצעיר. סיפורה של המכונית החשמלית מתחיל ב-1859, כשהפיזיקאי הצרפתי גסטון פלנטה פיתח סוג חדש של סוללה בשם סוללת עופרת חומצה, לד אסיד. זו הייתה הסוללה הנטענת הראשונה, זאת אומרת סוללה שאפשר לטעון אותה מחדש על ידי חיבור למקור מתח, מבלי למלא מחדש או להחליף את הכימיקלים שבתוכה. הסוללה החדשה אפשרה לממציא צרפתי אחר, גוסטב טרוב, לפתח ב-1881 את המכונית החשמלית הראשונה, ובתוך שנים ספורות צצו מכוניות חשמליות נוספות גם באנגליה ובגרמניה. שתי האלטרנטיבות העיקריות להנאה החשמלית היו מנועי הבערה הפנימית מבוססי הבנזין, שעשו גם הם את צעדיהם הראשונים באותה התקופה, ומנועי קיטור, שהיו ותיקים ומוכרים יותר. המכונית החשמלית, עם זאת, הייתה עדיפה על שתי האלטרנטיבות האלה בפער ניכר. ראשית, מנועי הבנזין והקיטור היו רועשים מאוד ופלטו אשן מסריח, לעומת המנוע החשמלי השקט והנקי. שנית, מנועי הבנזין והקיטור דרשו קירור מתמיד, ומכיוון שמערכת קירור במעגל סגור, רדיאטור, עדיין לא הומצאה, המשמעות הייתה שבעלי המכוניות האלה נאלצו לעצור כל 20 עד 30 קילומטרים כדי למלא מים לקירור, בעוד שמכונית חשמלית ממוצעת הייתה יכולה לעבור כ-70 קילומטרים בין טעינה לטעינה. ולבסוף, מכוניות חשמליות גם היו מהירות יותר ממכוניות מבוססות בנזין, אם כי מכוניות הקיטור היו עדיין מהירות יותר משתיהן. היתרונות היחסיים של ההנאה החשמלית הביאו לכך שבתחילת המאה ה-20 מכוניות חשמליות היו הנפוצות ביותר בדרכים. למעלה מ-40% מכלל הרכבים בארצות הברית למשל היו רכבים חשמליים, לעומת רק 20% שתפסו רכבי בנזין. מנועי הקיטור, שבתחילת הדרך היוו כאמור תחרות משמעותית להנאה החשמלית, הלכו ונעלמו במהירות, בעיקר מכיוון שהלחץ האדיר של הקיטור בתוך הדוודים היווה סכנה בטיחותית משמעותית, ולנסוע במכונית מבוססת קיטור היה פחות או יותר כמו לרכוב על חבית של חומר נפץ. המכונית החשמלית, השקטה והנקייה, הייתה המכונית המועדפת על ידי בני המעמד הגבוה, ורבות מהמכוניות החשמליות באותה התקופה היו מעוצבות באופן יוקרתי מאוד, כולל ריפודי בד מפנקים, גימורי זהב ונחושת וכדומה. אבל למכוניות החשמליות היה גם חיסרון אחד משמעותי, החיסרון שהוביל בסופו של דבר לנפילתן. תשתית החשמל, או ליתר דיוק, היעדרה של תשתית כזו. כפי שסיפרתי לכם בפרק אודות מלחמת הזרמים בין אדיסון, טסלה וווסטינגהאוס, בראשית המאה ה-20 עדיין לא היו תקנים שהגדירו כיצד יש להוליך חשמל מתחנת הכוח אל בתי הצרכנים. מכיוון שכך, התקנה של מערכת טעינה בביתו של הלקוח הייתה יקרה מאוד, וגם לא היה פשוט למצוא מקום להטעין את הרכב שלך בדרכים. בנזין, לעומת זאת, הוא עניין פשוט בהרבה. קל להובלה וקל להיחסון. עם העלייה בפופולריות של כלי הרכב, החלו עסקים רבים להציע פחי דלק לנהגים, ובשנות ה-20 החלו צצות תחנות דלק אמיתיות, כפי שאנחנו מכירים אותן כיום. הביקוש לבנזין הוביל גם לירידה דרסטית במחירו, עד כדי 5 סנט לגלון, או 4 ליטרים של בנזין, לעומת 20 עד 40 סנט לכמות מקבילה של אנרגיה חשמלית. ב-1908 באה לעולם הפורד מודל T, המכונית שהשיקה את עידן הרכב המודרני. המודל T הייתה מצוידת במנוע בנזין, והפופולריות האדירה שלה סימנה שינוי מגמה ברור לרעת המכוניות החשמליות. מכת המוות של ההנאה החשמלית הגיעה 4 שנים לאחר מכן, ב-1912, עם המצאת הסטארטר החשמלי. עד אז, התנאה של מנועי בנזין נעשתה באמצעות מנואלה, שלא רק שדרשה מאמץ פיזי, גם הייתה לה נטייה לשבור אצבעות לאנשים לא זהירים. הסטארטר החשמלי הפך את ההתנאה לעניין פשוט וקל, ויחד עם התפוצה ההולכת ומתרחבת של תחנות דלק, המכוניות החשמליות הלכו ונדחקו החוצה מהשוק. יותר ויותר יצרניות יצאו משוק הרכבים החשמליים, עד שבשנות ה-20 פסק יצורן של המכוניות החשמליות כמעט לחלוטין. קנת' בייקר ואנשיו ידעו שנפלה לידם הזדמנות נדירה. הזדמנות לנצל את העוצמה התעשייתית והמשאבים הכבירים של חברת הרכב הגדולה ביותר בעולם, כדי לחולל מהפכה בעולם הרכב, ואולי גם לתרום תרומה מכרעת למאבק בשינוי האקלים, שהמודעות אליו החלה הולכת וגוברת בראשית שנות ה-90. עם המוטיבציה הזו ורוח גבית מההנהלה הבחירה, החל פיתוחה של המכונית החשמלית החדשה שקיבלה את השם General Motors EV1, קיצור של Electric Vehicle. שני אתגרים עקרוניים ניצבו בפני הצוות, טכנולוגי ושיווקי. האתגר הטכנולוגי התמקד ברובו בצריכת האנרגיה של המכונית. לאימפקט היו לא פחות מ-27 סוללות עופרת חומצה, אבל תכולת האנרגיה הכוללת של כל 27 הסוללות האלה גם יחד הייתה שוות ערך ל-2 ליטרים של בנזין. כדי לאפשר למכונית החדשה טווח נסיעה סביר, על המהנדסים היה לתכנן מחדש כמעט כל מערכת ומערכת ברכב, ממערכת הניהוג והבלימה ועד מערכת מיזוגי אוויר. העיצוב החיצוני של ה-EV1 היה כל כך אווירודינמי, עד שהיו מי שהשוו אותה למטוס F-16, והגוף עצמו היה עשוי מאלומיניום קל משקל בשילוב חלקי פלסטיק. כל אלה העניקו למכונית טווח נסיעה של כ-110 קילומטרים בנסיעה בתוך העיר, וקצת יותר מזה בנסיעה בכביש מהיר. בדור השני של ה-EV1, שיצא ב-1999, הוחלפו סוללות האופרת חומצה בסוללות ניקל מתכת הידריד, שתכולת האנרגיה שלהם הייתה קצת יותר טובה, ואפשרו להכפיל את טווח הנסיעה לכ-200 קילומטרים. אבל גם הטווח המשופר הזה היה רחוק מלהספיק. סקרי דעת קהל הראו שעבור כ-90% מהציבור, טווח נסיעה של 200 קילומטרים נתפס כנמוך מדי, ויוצר אצלם את מה שמכונה חרדת טווח, הפחד להיתקע עם הרכב ללא אפשרות לטעון אותו מחדש. האתגר המשמעותי השני, אם כן, היה האתגר השיווקי. היה ברור שלא יהיה קל לשכנע את הציבור לקבל את ה-EV1, והמשימה הכפוית הטובה הזו נפלה על כתפיו של איש שיווק בשם ג'ון דייבלס. כך תיאר דייבלס את הפגישה הראשונה שלו עם קנת' בייקר, מנהל התוכנית. ציטוט, הרעיון היה קצר. קן שאל אותי אם אני מעוניין להצטרף לתוכנית. ולעשות מה? שאלתי אותו. הוא השיב, ליצור דרישה בקרב הציבור למכוניות חשמליות בכל רחבי העולם. שאלתי אותו אם יש לו הנחיות כלשהן עבורי. קן בייקר דחף לעברי דף נייר, לבן ורק, ואמר, אתה זה שצריך לפתור את הבעיה הזו. זה היה סוף הרעיון. סוף ציטוט. בהשוואה למכוניות רגילות, מונעות בנזין, ה-EV1 לא הייתה מכונית טובה. כדי להפחית במשקל היו בה רק 2 מושבים, כך שהיא לא התאימה למשפחות. תא המטען היה קטן יחסית, ואפילו הצמיג הרזרבי סולק כדי להפחית עוד כמה קילוגרמים. למעשה, ה-EV1 נבחרה על ידי המגזין טיים ב-2008 לאחת מ-50 המכוניות הגרועות ביותר בכל הזמנים. כל החסרונות האלה היו אמורים להפוך את משימת השיווק שהוטלה על דאבלס לבלתי אפשרית, אבל ב-1993, כשהודיע GM שהיא מעוניינת בכמה עשרות מתנדבים כדי לנסות את אב הטיפוס של המכונית החדשה, המרכזייה שלה כמעט קרסה תחת מבול של עשרות אלפי טלפונים מאנשים שהתחננו ממש לנסות את ה-EV1. מה פשר הביקוש האדיר הזה? ובכן, סיבה ראשונה היא שכדי לפצות על חסרונותיה של ה-EV1, המהנדסים שלה ציידו אותה במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות ביחס לשאר המכוניות באותם הימים. למשל, התנאה בלחיצת כפתור במקום באמצעות מפתח, מערכת בקרת ניהוג מתקדמת, זגוגיות מיוחדות ששומרות על הרכב קריר גם בימים שטופי שמש, חיישני לחץ אוויר בצמיגים וכו' וכו'. סיבה נוספת היא היתרונות הטבעיים של רכב חשמלי על פני רכב מונע בדלק. אותם יתרונות שגם מי שנוהג בימינו בפעם הראשונה במכונית חשמלית לא יכול שלא להתרשם מהם. הנה דברים שכתב אדם שערך נסיעת מבחן על ה-EV1. ציטוט, הדבר הראשון שאתה שם לב אליו במכונית הזו הוא מה שחסר בה. כמעט ואין רעש, רק הימהום קל וקליקים שקטים כשלוחצים על דוושת הבלם. שנית, אין אגזוז, אין עדים שנפלטים מאחור כמו גל שרודף אחרי סירת מנוע. ואז, כשאתה מתיישב מול ההגה, אין עיכוב בין לחיצה על הדוושה ועד ההאצה. והוא בוי, איזו ההאצה יש למכונית הזו. אתה מרגיש כאילו משגרים אותך ברקטה, ואז אתה חווה את ההתלהבות הילדותית הזו, שיש מי שמכנים אותה החיוך של המכונית החשמלית. סוף ציטוט. הפרסומות שיצרה GM עבור ה-EV1 הדגישו את היתרונות האלה, כמו גם את העובדה של המכונית החשמלית אין מנוע שצריך לטפל בו, אין הילוכים שעלולים להתקלקל ואין שמן שצריך למלא. ההתעניינות התקשורתית סביב ה-EV1 הייתה אדירה, וביקורות כמו זו שהקראתי לכם הרגע יצרו הייפ רציני סביב המכונית החדשה. ולבסוף, גורם משמעותי נוסף לביקוש היה זהותם של הלקוחות הפוטנציאליים. ב-GM החליטו שכשלב ראשון ה-EV1 תשווק אך ורק בכמה ערים גדולות, רובן בקליפורניה. הסיבה לכך הייתה מעשית מאוד. סוללות עופרת חומצה רגישות לטמפרטורות קיצוניות, ובקליפורניה שורר מזג אוויר נוח למדי ברוב ימות השנה. אבל מה שעוד יש בקליפורניה, אז כמו היום, זה כמות גדולה של אנשים בעלי הכנסה גבוהה, שיכולים להרשות לעצמם להחזיק רכב חשמלי שכזה כרכב שני. זאת אומרת, רכב גיבוי שמתאים לנסיעות קצרות בתוך העיר. אנשים שגם לא מפחדים לנסות טכנולוגיה חדשה ושמאוד מאוד חשוב להם לשמור על כדור הארץ. האנשים האלה אהבו מאוד את החזון הגלום במכוניות החשמליות והיו מוכנים להקריב את הנוחות האישית שלהם כדי לתרום להגשמתו. אבל ב-1996, כשהחלה GM למסור את ה-EV1 ללקוחות הפרטיים שהזמינו אותה, החל מתגנב חשש כבד לליבם של חלק מאוהדי המכונית החדשה, שאולי חברת הרכב הגדולה לא באמת רוצה שה-EV1 תצליח. שאולי GM מעוניינת בכך שה-EV1 תיחשל. הסימן הראשון לכך שמשהו בהתנהלות של GM לגבי ה-EV1 אינו קשורה, היה העובדה ש-GM לא מכרה את המכונית החדשה ללקוחות, אלא הכירה להם אותה, או בעברית נתנה להם אותה בליסינג. העלות החודשית של תוכנית הליסינג לא הייתה גבוהה במיוחד, משהו בין $350 ל-$650, אבל מכיוון שמדובר בליסינג, המשמעות היא שהמכונית לא שייכת ללקוחות. זאת אומרת, הבעלות על הרכב נשארת אצל GM, שיכולה לדרוש מהם להחזיר את הרכב בתום תקופת הליסינג. ולמה שיצרנית רכב תרצה לעשות דבר שכזה? הסימן השני והמאיים אפילו יותר, היה המאבק שניהלה GM, לצד יצרניות רכב אחרות, בתקנות חדשות שחוקקה ממשלת מדינת קליפורניה. התקנות הללו נולדו כתוצאה מלחץ ציבורי מסיבי על נבחרי הציבור לפתור את מה שנחשבה לאחת הבעיות החמורות ביותר במדינה, זיהום האוויר. ערים צפופות ועתירות כלי רכב, כדוגמת לוס אנג'לס, סבלו מערפיח, סמוג, כבד מאוד, שפגם באיכות החיים של התושבים וגרם למחלות. ב-1990 קבעה ועדה מיוחדת בשם CARB, ראשי תיבות באנגלית של ועדת משאבי האוויר של קליפורניה, כי על 7 יצרניות הרכב הגדולות במדינה להקצות 2% מכלל המחירות השנתיות שלהן לרכבים שאינם פולטים גזים מזהמים, כדוגמת רכבים חשמליים. אם לא תעמודנה היצרניות בדרישה הזו, יאסר עליהן למכור כלי רכב בקליפורניה. GM ושאר יצרניות הרכב העריכו שהן לא יצליחו לעמוד בדרישה הזו. למרות ההתלהבות הראשונית כלפי ה-EV1, יצרניות הרכב לא האמינו שיהיה מספיק ביקוש לרכבים חשמליים בקרב הציבור הרחב. האנשים הרגילים, אלה שלא יכולים להרשות לעצמם להחזיק רכב שני, אך ורק עבור נסיעות קצרות. על כן, יצרניות הרכב החלו להפעיל לחץ מסיבי על ועדת הקארב כדי שתבטל את ההחלטה שלה. הלחץ מצד יצרניות הרכב אומנם גרם לוועדה להגמיש מעט את דרישותיה ולהאריך את הדדליין שהיא נתנה לחברות, אבל לא לבטל את הדרישות האלה. בתגובה, GM הגישה תביעה משפטית כנגד הוועדה, בתואנה שהדרישות שהיא הציבה לא הגיוניות ומטילות עומס לא פרופורציונלי על יצרניות הרכב. נוצר אם כן מצב אבסורדי, שבו זרוע אחת של GM בונה מכונית חשמלית ומשווקת אותה כפתרון תחבורתי לגיטימי, בעוד שזרוע אחרת של החברה טוענת בתוקף שמכוניות חשמליות עדיין לא בשלות מספיק כדי להיות פתרון תחבורתי לגיטימי. בקרב חובבי ה-EV1 החל מתגנב חשש שאולי החברה מתכננת לחבל במכוון בסיכויי ההצלחה של ה-EV1 כדי להוכיח שהדרישות של ועדת הקארב לא הגיוניות ולא ישימות במציאות. בעליהן של ה-EV1, כ-800 איש בערך, החליטו להתאגד ולנסות לשכנע את GM שלא להרוג את המכונית החדשה. במילותיו של אחד הנהגים, ציטוט, התחושה בקרב הקבוצה שלנו הייתה שאנחנו יכולים להכריח אותם. אנחנו הולכים להכריח את החברה הגדולה ביותר בעולם החופשי לעשות משהו שהיא לא רוצה לעשות, אם רק נצליח לבנות קייס מספיק גדול למכונית החשמלית וליצור מספיק נראות לפרויקט. סוף ציטוט. ונהגי ה-EV1 לא הסתפקו בהצהרות בלבד. למשל, 58 מהם שלחו ל-GM מיוזמתם צ'קים מסכום כולל של למעלה מ-$20,000 כמקדמה למקרה ו-GM תחליט לאפשר לנהגים לרכוש את המכוניות שלהם בתום תקופת הליסינג. GM, עם זאת, החזירה להם את הצ'קים מבלי שפדתה אותם. לקוח אחר, קולנוען במקצועו, השקיע עוד $20,000 מכיסו כדי להפיק 4 פרסומות רדיו עצמאיות ל-EV1, מכיוון שהוא חשב ש-GM לא משווקת את המכונית החשמלית כמו שצריך. והלקוחות החשדניים לא טעו. בינואר 2000 הודיעה GM כי היא מפסיקה לייצר את ה-EV1, ושלוש שנים לאחר מכן, ב-2003, כשהחלו חוזה הליסינג מול הלקוחות לפקוע, החלה אוספת את המכוניות החשמליות מבתי הלקוחות. נהגי ה-EV1 הציפו את GM במכתבים ושיחות טלפון, מתחננים שהחברה תרשה להם לרכוש את המכונית החשמלית ולהשאיר אותה אצלם. ה-EV1 היא יותר מסתם מכונית, כתב אחד מהם לנשיא החברה. היא הדרך לגאולה לאומית. אבל ללא איל. אחת-אחת הגיעו המסעיות אל בתי הלקוחות ואספו את המכוניות שלהם. לפחות 2 לקוחות נעצרו על ידי המשטרה כשניסו למנוע בכוח מעובדיה של GM להעמיס את המכוניות. לקוחות מפורסמים יותר קיבלו טיפול קצת יותר מלטף. למשל, הבמאי פרנסיס פורד קופולה, שזכו מסרטים כגון הסנדק ואפוקליפסה עכשיו. ב-GM ידעו שקופולה הוא חובב מכוניות מושבע, וכדי להקל עליו את המכה, שלחו את אחד המנהלים הבכירים של התוכנית כדי לאסוף ממנו את ה-EV1 שלו באופן אישי. קופולה הזמין את המנהל המדובר לארוחת ערב באחוזתו. ציטוט, לפני ארוחת הערב הוא אמר לי, בוא נעשה סיבוב עם המכונית. יצאנו שנינו לנסיעה ברחבי נאפה ואלי. הוא היה כל כך נלהב לגבי המכונית, וכל הזמן הוא הצביע על כל מיני דברים בה. הוא אמר לי, בפעם הבאה שאתם עושים מכונית חשמלית שכזו, תעשו את הדבר הזה אחרת, ותעשו את הדבר ההוא גדול יותר. תשנו שם ותשנו פה. הוא היה מאוד ידידותי ומאוד אופטימי. סוף ציטוט. כשחזרו לאחוזתו של קופולה, התיישבו לשולחן, ובזמן שהם אכלו ארוחת ערב ושתו יין, העמיסו עובדיה של GM בשקט בשקט את ה-EV1 של קופולה על מסעית ולקחו אותה. מבצע קופולה הוכתר בהצלחה. או ליתר דיוק, זה מה שחשבו ב-GM. שנים לאחר מכן, ב-2017, ביקר הקומיקאי וחובב המכוניות ג'יי לנו באחוזתו של קופולה, והבמאי הוותיק הציג בפניו בגאווה גלויה את ה-EV1 שלו. מסתבר שבדרך כלשהי הצליח קופולה בכל זאת לקבל את המכונית שלו בחזרה, או שאולי הייתה לו עוד מכונית שהצליח להסתיר מעיניו החוקרות של המנהל שהגיע לאסוף אותה. שאר הנהגים, שהיו קצת פחות מפורסמים מקופולה, החליטו לנקוט בתעלול שיווקי משל עצמם, וב-2003 הם ארגנו הלוויה במרכאות ל-EV1 שלהם. עיתונאים וערוצי טלוויזיה רבים הוזמנו לסקר את מסע ההלוויה, שבו השתתפו 24 מכוניות EV1 עטופות בבדים שחורים. נגן חמת חלילים הוביל את המסע השקט אל בית הגברות של הוליווד, וכשהגיעה השיירה ליעדה, נשאו הנהגים הספדים הומוריסטים למכונית שכל כך אהבו. אחד מהם, רבי בשם בריאן מייר, אמר בנאומו, ציטוט, היום אנחנו חווים תחושת אובדן קשה, בעודנו מנתקים את הפלאג של ה-EV1. קשה לדעת מה לומר ברגעים שכאלה. במלוא הכנות, חיפשתי בחוברת ההדרכה לרבנים, ולא מצאתי שום דבר לגבי איך קוברים מכונית. וכך, למרות כל המחאות והתחנונים, הגיע לסיומו הניסוי יוצא הדופן של ה-EV1. כיום אפשר למצוא מספר עותקים שלה במוזיאונים ברחבי ארצות הברית, ואצל קומץ לקוחות תחמנים, כדוגמת פרנסיס פורד קופולה, שהצליחו להערים על GM ולשמור את המכונית שלהם לעצמם. ב-2006 יצא לאור סרט דוקומנטרי בשם מי הרג את המכונית החשמלית, שפרס את סיפורה של ה-EV1 ואת הנסיבות שהובילו לנפילתה. הסרט, שבו מתארחים כמה וכמה כוכבים הוליוודים שזכו לנהוג על ה-EV1, כגון טום הקס ומל גיבסון, מקדם את הרעיון שלפיו GM הרגה את ה-EV1 כדי לשמר את מודל ההכנסות הקיים שלה ממחירת חלקי חילוף, שהרי מכוניות חשמליות לא צריכות הרבה טיפולים ותיקונים, וגם כדי לפייס את חברות הנפט הגדולות, שהמכונית החשמלית החדשה אימה על ההכנסות שלהן ממחירת בנזין. וכמובן, כפי שהזכרתי קודם, ש-GM הקריבה את ה-EV1 כדי להוכיח לוועדת הקרב שהדרישות שלה מיצרניות הרכב, להקדיש כמה אחוזים מסך כל הרכבים שהן מייצרות להנאה חשמלית, הן דרישות בלתי הגיוניות. הטענה הזו נשמעת כמו תיאוריית קונספירציה קלאסית, וכמו כל תיאוריית קונספירציה שמכבדת את עצמה, יש מידה מסוימת של אמת בטענות האלה. ג'ון דאבלס, מנהל השיווק של ה-EV1, תיאר את ההתנהלות של GM בנוגע למכונית החשמלית כמקרה של סכיזופרניה ארגונית. ציטוט, אני זוכר שישבתי ליד אחד הלוביסטים שלנו, והוא אמר לי, דאבלס, אתה האויב הכי גדול שלי. התפקיד שלי זה לשכנע את הקונגרס והממשלה שאסור ליישם את התקנות של ועדת קארב, ואתה מוכיח לכולם שאני טועה. אתה צריך להפסיק עם זה. שאלתי אותו, אתה זה שחותם על הצ'ק של המשכורת שלי? לא, נכון? הקבוצה שלנו מדווחת ישירות ליושב הראש של הדירקטוריון, ועד שלא יגידו לי אחרת, זה מה שנמשיך לעשות. סוף ציטוט. גם האופן שבו החליטה GM להיפטר מהמכוניות שאספה מהלקוחות היה מחשיד ובלתי שגרתי. GM לא הסתפקה בלאחסן את המכוניות האלה באיזה מחסן נידח, אלא שלחה אותן למגרש הגרוטאות, שם נגרסו המכוניות החשמליות לאלפי פיסות מתכת קטנטנות. עבור הלקוחות החשדניים, זו הייתה הוכחה לכך ש-GM לא רק רצתה לבטל את התוכנית, אלא גם ביקשה לוודא שמכוניות חשמליות לעולם לא יעלו עוד על הכביש. אבל כמו כמעט כל תיאוריית קונספירציה, האמת מאחורי הסיפור של ה-EV1 הרבה יותר פשוטה ובנאלית. כסף. תוכנית הפיתוח של ה-EV1 הייתה תוכנית יקרה מאוד עבור GM, בעיקר מכיוון שהמכונית החשמלית הייתה כל כך שונה מכל שאר רכבים של החברה. ל-GM היו 100 שנות ניסיון בתכנון וייצור מכוניות, אבל ה-EV1 הייתה מכונית שונה מאוד מכל מה שהחברה עשתה בעבר, כך שכל הניסיון העשיר הזה היה חסר תועלת, ואי אפשר היה אפילו להשתמש בחלקים או טכנולוגיות שכבר פותחו עבור דגמים אחרים. אל עלויות הפיתוח הגבוהות צריך להוסיף את החשש, המוצדק מאוד, יש לומר, שהציבור פשוט לא ירצה לרכוש מכונית שהיא מצד אחד יקרה יחסית, ומצד שני יש בה רק שני מושבים, טווח נסיעה שהוא פחות מחצי מטווח הנסיעה של מכונית מבוססת מנוע בנזין, ואין איך לטעון אותה פרט למטען מיוחד בביתו של הלקוח. אמנם ההתלהבות מצידם של לקוחות הליסינג הייתה מרשימה, אבל ב-GM חששו שההתלהבות הזו לא מייצגת את כלל הציבור, אלא רק קבוצה קטנה של אידיאליסטים, חובבי איכות הסביבה, שבמקרה גם יש להם כיסים עמוקים מספיק כדי להשתעשע במרכאות בצעצוע בצורת מכונית חשמלית. אחד ממנהליה של GM אמר בעדות לפני ועדת הקרב כי החברה השקיעה קרוב למיליארד דולר בתכנון וייצור ה-EV1, אבל הביקוש בפועל למכונית היה נמוך פי 20 מכפי שקיבתה. ציטוט, השוק למכוניות חשמליות לא התממש, לא בגלל חוסר רצון מצידנו, אלא מכיוון שהלקוחות לא היו מוכנים להקריב את הנוחות של מכוניות מונעות בבנזין. סוף ציטוט. גם ג'ון דאבלס, איש השיווק של ה-EV1, דוחה את הטענות לגבי קונספירציה. ציטוט, כשאנשים שואלים אותי לגבי קונספירציה, אני אומר להם שלא הייתה שום קונספירציה להרוג את המכונית, בגלל שלא היינו חכמים מספיק כדי לחשוב על קונספירציה כזו. חשבתי על זה הרבה, ואני חושב שה-EV1 מתה, בעיקר בגלל חוסר הבנה בתוך החברה לגבי הערך שהיא מביאה, יותר מאשר כוחות חיצוניים. לא עשינו עבודה טובה בלחנך אנשים בתוך החברה לגבי היתרונות של ה-EV1 כפי שעשינו לאנשים מחוץ לחברה. לקחנו את זה כמובן מאליו שאנשים בתוך GM מבינים את הערך של התוכנית הזו. בדיעבד, זו הייתה טעות רצינית, הטעות הכי גדולה שלנו, אני חושב. סוף ציטוט. לדבריו של דאבלס, האנשים שהכי התקשו להבין את החשיבות של ה-EV1 ל-GM היו אנשי הכספים של החברה. ציטוט, מה שהרבה אנשי כספים לא מבינים זה מאיפה מגיעים הרווחים. אני יודע שזו הצהרה משונה, אבל אנשי כספים משקיעים את עיקר זמנם בלהבין איך אפשר לקצץ בעלויות ופחות באיך להביא עוד הכנסות. תראה לי חברה אחת שהצליחה לקצץ את דרכה אל ההצלחה. אני ועמיתי הדגשנו כמה חשוב של-GM תהיה תדמית חיובית בקרב הדור הצעיר, אנשים שנוטים לא לרכוש מוצרים של החברה. נשיא החברה שאל, האם הרבה מהצעירים האלה מבוגרים מספיק כדי לרכוש מכוניות? ואם לא, מה אכפת לנו, מה הם חושבים? השאלה הזו היא דוגמה מושלמת לכמה קשה היה לחנך את אנשי הכספים לגבי חשיבותה של התוכנית. קח מישהו שהוא בן 14 היום. אתה יודע כמה מכוניות הוא עומד לקנות במרוצת חייו? משהו כמו 20 מכוניות, אולי יותר. אתה רוצה שהאדם הזה יחשוב על המוצר שלנו. אל תרגיז אותו. סוף ציטוט. בראשית שנות ה-90, GM נקלעה למשבר כלכלי חמור. מנכ"ל החברה הוחלף, ומשקלם של אנשי הכספים בתהליכי קבלת ההחלטות עלה בצורה משמעותית. ב-1992 הונפה חרב הקיצוצים, ורוב המהנדסים בקבוצה של קנת' בייקר פוטרו. אמנם תוכנית הפיתוח עצמה שרדה את הטלטלה, והאיבי אחת עלתה על הכביש בסופו של דבר, אבל האיבי אחת מעולם לא הייתה לוקרטיבית לג'י-אם כמו מכוניות מדגמים אחרים, כמו ההאמר המפלצתי וזולל הדלק שהיה פופולרי מאוד בשנות ה-90, כשמחיר הנפט היה נמוך במיוחד. ומה לגבי סירובה של GM לאפשר ללקוחות שלה לרכוש את ה-EV1 בתום תקופת הליסינג? האשמה במקרה הזה היא הרגולציה הממשלתית, שקובעת שיצרנית רכב חייבת לספק שירות וחלקי חילוף לכל כלי הרכב מתוצרתה במשך 15 שנה לפחות. בהינתן שב-GM חששו שה-EV1 תהיה כישלון מסחרי, אפשר להבין מדוע הם לא רצו לקחת על עצמם את המחויבות ארוכת השנים הזו. אבל למרות ההיגיון הכלכלי שבהחלטה להרוג את ה-EV1, זה לא היה מספיק כדי להציל את GM. שילוב של תחרות עזה מול יצרניות רכב מהמזרח הרחוק, יחד עם התחייבויות כלכליות כבדות עבור הפנסיות וביטוחי הבריאות של העובדים, הובילו לכך שב-2005 רשמה החברה הפסד עצום של כ-8 מיליארדי דולרים, וב-2008, בשיא משבר הסאב-פריים העולמי, הפסידה GM לא פחות ממיליארד דולר בכל חודש. והיא נאלצה למכור או לסגור את פסי הייצור של כמה וכמה מותגים מפורסמים שלה, כדוגמת פונטיאק, סאב והאמר. ב-2009 הכריזה GM על פשיטת רגל וחולצה באור שיניה על ידי הממשל הפדרלי של ארצות הברית. אם נעשה לרגע זום אאוט על השתלשלות האירועים שתיארתי לכם עד כה, קל לראות שכל צרותיה של ה-EV1 נבעו ממקור אחד ויחיד, הסוללות שלה. תכולת האנרגיה הנמוכה של סוללות האופרת חומצה, ובהמשך סוללות ניקל מתכת הידריד, הם הסיבה לטווח הנסיעה הנמוך של המכונית, מה שהכריח את המהנדסים לעשות את המכונית קלה ואווירודינמית ככל האפשר, מה שהפך את התכנון שלה למורכב ומאתגר כל כך, ואת המכונית עצמה ליקרה מאוד ביחס לערך התחבורתי שסיפקה לרוכשי הפוטנציאלים, מה שבסופו של דבר הכשיל את הפרויקט כולו. אילו רק הייתה תכולת האנרגיה של הסוללות גבוהה יותר, רבות מהבעיות של ה-EV1 היו נעלמות כלא היו. האירוניה הגדולה ביותר של כל הסיפור הזה היא שבזמן התרחשותה של כל הסאגה הזו, המריבות עם הלקוחות, הוויכוחים הפנימיים בתוך החברה, הפיתורים וההאשמות, הטכנולוגיה שהייתה עשויה למנוע את הצרות האלה הייתה ממש ממש מתחת לאף של GM. סטנלי ויטינגהם הוא כימאי אנגלי שבשנות ה-60 עבד באוניברסיטת סטנפורד האמריקנית על מחקרים בתחום האלקטרוכימיה של חומרים מוצקים, ובתחילת שנות ה-70 הוא עבד לעבור באקסון, ענקית האנרגיה הבינלאומית. הימים היו ימי משבר הנפט הגלובלי. בעקבות מלחמת יום הכיפורים ותמיכתן של מדינות המערב בישראל, יצרניות הנפט המזרח תיכוניות הכריזו כי הן יפסיקו את ייצוא הנפט אל המערב. מחירי הדלק זינקו לשחקים וחברות רבות החלו מתעניינות בפתרונות אנרגיה חלופיים. אקסון בפרט החלה לבחון ברצינות את הרעיון של מכוניות חשמליות כתחליף למנועי בנזין, ועל ויטינגהם ועמיתיו הוטלה המשימה לתכנן את הדור הבא של הסוללות שישמשו במכוניות האלה. הסוללות הנפוצות ביותר בעולם הרכב באותה התקופה היו אותן הסוללות שבחרו מהנדסיה של GM עבור ה-EV1. סוללות עופרת חומצה, שהן אותן סוללות שמשמשות כמצברים במכוניות מונעות בנזין. אבל לכולם היה ברור שסוג זה של סוללות לא יכול להתאים למשימה. אמנם סוללות עופרת חומצה היו סוללות נטענות, דרישת בסיס עבור סוללות לרכב חשמלי, אבל כאמור, הן יכלו לאגור רק כמות נמוכה יחסית של אנרגיה. וזו הייתה רק חלק מהבעיה, מכיוון שאפילו אם טענת סוללת עופרת חומצה עד הסוף, עד שהסוללה מלאה לחלוטין, אפשר היה לנצל רק חצי בערך מהאנרגיה העצורה בה. מדוע? ובכן, המבנה העקרוני של סוללת עופרת חומצה הוא פשוט למדי. דמיינו לעצמכם אקווריום. רק שבמקום מים יש באקווריום נוזל שמכונה אלקטרוליט. האלקטרוליט של סוללת עופרת חומצה הוא, תראו מופתעים, חומצה גופרתית. מה שאומר שבאקווריום הזה אין דגים, ואם היו בו דגים הם כבר מזמן הפכו לחרימה. בתוך האלקטרוליט טובלים שני מקלות ארוכים, אלקטרודות. אלקטרודה אחת עשויה מעופרת, ואותה אנחנו מכנים אנודה, השנייה עשויה מתרכובת של עופרת וחמצן, או תחמוצת עופרת, ואותה אנחנו מכנים קתודה. כשאלקטרודת העופרת פוגשות את החומצה, נוצרת תגובה כימית, שאחד התוצרים שלה הם אלקטרונים חופשיים, אלקטרונים שהם למעשה החשמל שהסוללה מספקת למנוע ולשאר מערכות הרכב. אבל לתגובה בין העופרת והאלקטרודות יש תוצר לוואי נוסף בדמות תרכובת חדשה בשם עופרת גופרתית. התרכובת הגבישית הזו מצטברת על האלקטרודות כמו אלמוגים על סלע תת-ימי. כל עוד יש רק שכבה דקה יחסית של עופרת גופרתית על האלקטרודות, אז אין בעיה. החומצה יכולה לעבור דרך הפתחים והחרירים בגביש, כך שהתגובה הכימית בינה ובין האלקטרודות ממשיכה ללא הפרעה, והסוללה ממשיכה לייצר חשמל. כשנטען את הסוללה, זאת אומרת, נחבר אותה למקור מתח חיצוני, העופרת הגופרתית תתפרק, השכבה הגבישית תיעלם, והסוללה תחזור למצבה המקורי. אבל אם נמשיך לפרוק את הסוללה לאורך זמן, השכבה הגבישית שמצטברת על האלקטרודות תלך ותתאבה, עד שהיא עשויה למנוע מהחומצה לגעת באלקטרודות, ובמקרים מסוימים אפילו לגרום ללחץ פנימי כל כך חזק בתוך הסוללה עד שהיא עלולה להתבקע. זו הסיבה שאנחנו לא נרצה לתת לסוללת עופרת חומצה להתרוקן עד הסוף. סטנלי ווידינגהם ביקש למצוא דרך לאפשר לסוללה לאגור הרבה יותר אנרגיה מחד, וגם לפרוק את האנרגיה הזו מהסוללה מבלי להרוס אותה. ההחלטה הראשונה של ווידינגהם הייתה להחליף את העופרת שבאנודה בליטיום. כמו עופרת, גם ליטיום היא מתכת, אבל מתכת קלה בהרבה. למעשה, ליטיום היא המתכת הקלה ביותר מכל המתכות. וזה אומר שאפשר לדחוף הרבה יותר ליטיום לתוך סוללה, והיא עדיין תהיה הרבה יותר קלה מסוללת עופרת חומצה. וחשוב יותר לענייננו, ליטיום נוטה לשחרר את האלקטרונים שלו בקלות רבה, ומכאן שהוא מסוגל לספק אנרגיה חשמלית רבה יותר. זאת אומרת, קיבולת האנרגיה של הסוללה עולה במידה משמעותית. ההחלטה השנייה של ווידינגהם הייתה למצוא פתרון שיאפשר לו להימנע, איכשהו, מתגובה כימית שיוצרת שכבה של חומר מבודד על האלקטרודות, כמו זו שמתרחשת בתוך סוללת עופרת חומצה. למזלו, במסגרת עבודתו בסטנפורד, ווידינגהם נחשף לסוג חדש ושונה של תגובה כימית בשם אינטרקלציה. מהי אינטרקלציה? ובכן, דמיינו לעצמכם שאתם עומדים מול מקרר ויש לכם ביד מגנטי. אתם רוצים להיפטר מהמגנטים האלה. ומה הדרך הקלה ביותר לעשות זאת? פשוט, מצמידים את המגנטים לדלת של המקרר והם נדבקים אליה במרכאות. זו אנלוגיה לתגובה כימית כמו זו שגורמת להיווצרותה של שכבת העופרת הגופרתית. הבעיה היא שלא קל להפריד אחר כך את המגנטים מדלת המקרר, או באנלוגיה שלנו, לפרק את התרכובת בחזרה לשני היונים המקוריים שלה. אז מה עושים? ובכן, אפשרות אחרת היא לפתוח את דלת המקרר ולשים את המגנטים על המדפים שבתוכו. מכיוון שהמגנטים לא נצמדים למדפי הפלסטיק, אפשר להוציא אותם אחר כך מהמקרר בלי שום בעיה. וזה הרעיון העקרוני שמאחורי אינטרקלציה. ווידינגהם החליף את הקתודה של הסוללה מתחמוצת עופרת לחומר בשם טיטניום דיסולפיד. לטיטניום דיסולפיד יש מבנה של שכבות. אפשר לדמיין את השכבות האלה כמו מדפים במקרר. ובין השכבות האלה אפשר לאחסן במרכאות אטומים, גם מבלי ליצור תרכובת חדשה. זאת אומרת, האטומים פשוט יושבים שם והם לא זזים, בלי להיצמד לשום דבר ובלי ליצור שכבה מבודדת שתפריע לאלקטרודה לבוא במגע עם הנוזל שבסוללה. התוצאה הייתה סוללה מסוג חדש לגמרי, שקיבלה את השם סוללת ליתיום יון, ליתיום איין. בואו נזכור את אופן הפעולה של הסוללה הזו ונבין מדוע היא עדיפה על פני סוללת עופרת חומצה. אנחנו חוזרים אל האקווריום המלא באלקטרוליט ושתי אלקטרודות שקועות בתוכו. אנודה שעשויה מליתיום וקתודה מטיטניום דיסולפיד. נחבר את הסוללה החדשה למכשיר כלשהו, למשל מנורה. הליתיום באנודה מוותר בקלות על האלקטרונים שלו שעכשיו דוהרים אל עבר המנורה. הם משאירים מאחוריהם את האטומים של הליתיום, שמכיוון שחסרים בהם אלקטרונים, הם הפכו ליונים, אטומים בעלי מטען חשמלי, חיובי במקרה הזה. יוני הליתיום החיוביים צפים להם בתוך האלקטרוליט הנוזלי, בעוד שהאלקטרונים עוברים דרך המנורה, גורמים לה להאיר, ומשם, מכיוון שחשמל תמיד זורם במעגל סגור, חוזרים אל הסוללה, אבל הפעם אל האלקטרודה השנייה, הקתודה. לאלקטרונים יש מטען חשמלי שלילי, וכשהם מצטברים על הקתודה, הם מושכים אליהם את היונים החיוביים של הליתיום. אבל כשיוני הליתיום מגיעים אל הקתודה, הם לא נצמדים אליה כמו מגנט לדלת של מקרר, אלא חודרים לתוך הקתודה ומתמקמים ברווחים שבין שכבות אטומי הטיטניום. התהליך הזה ממשיך כל עוד יש מספיק ליתיום באנודה של הסוללה ומספיק רווחים פנויים בקתודה כדי לקבל את היונים. ומה יקרה כשנטען את סוללת הליתיומיון? נחבר את הסוללה למקור מתח חיצוני. את הקתודה להדק החיובי של המתח ואת האנודה להדק השלילי. הקתודה שהפכה לפתע לחיובית תגרש במרכאות את יוני הליתיום שמאוחסנים בתוכה, מכיוון שמטענים חיוביים דוחים זה את זה. בצד השני של הסוללה, מקור המתח החיצוני יזריק המון אלקטרונים שליליים לתוך האנודה, והאלקטרונים השליליים האלה ימשכו אליהם את יוני הליתיום החיוביים שצפים בנוזל, עד שכל היונים החיוביים ישובו בחזרה אל האנודה, והסוללה חוזרת למצבה המקורי, הטעון. במילים אחרות, הטעינה והפריקה של הסוללות מבוססת על תנועה של יוני הליתיום הלוך ושוב בין האלקטרודות. כשהסוללה מספקת חשמל, היונים נעים אל הקתודה, וכשהיא נטענת בחשמל, היונים חוזרים אל האנודה. התנועה המחזורית הזו מצד לצד, קדימה ואחורה, היא הסיבה שסוללות ליתיומיון מכונות לעתים סוללות כיסא נדנדה. הסוללה החדשה של סטנלי ויטינגהם הייתה בבירור פריצת דרך. תכולת האנרגיה שלה הייתה גבוהה עד פי שלושה מזו של סוללות העופרת חומצה, ובזכות האינטרקלציה אפשר גם היה לנצל את האנרגיה הזו בצורה טובה, מבלי לחשוש מפריקת יתר שתהרוס את הסוללה. ב-1977 הציג ויטינגהם את הסוללה החדשה שלו בתערוכת טכנולוגיה, והדגים כיצד היא מסוגלת לספק חשמל לפנס של אופנוע במשך שבוע שלם ללא הפסקה. אבל עלייה וקוץ בה. הסוללה החדשה של ויטינגהם הייתה גם מסוכנת מאוד. הטיטניום דיסולפיד, שמבנה השכבות שלו אפשר את תופעת האינטרקלציה, הוא חומר יקר, קשה לייצור, ואם הוא נחשף לאוויר הפתוח, הוא עלול לפלוט גזים רעילים. הליתיום שבאלקטרודה השנייה היה אפילו עוד יותר בעייתי. הקלות שבה הליתיום נוטה לאבד אלקטרונים, פירושה שהוא גם מגיב בפרעות, עד כדי התפוצצות ממש, כשהוא בא במגע עם חומרים מסוימים, כמו מים למשל. ובנוסף, העובדה שסוללות ליתיומיון מכילות יותר אנרגיה באותו נפח, פחות או יותר, גורמת לכך שכשטוענים את הסוללה הזו, היא עשויה להתחמם באופן קיצוני. ההתחממות הזו יכולה לגרום למעין מפולת שלגים במרכאות, שבה יותר ויותר יוני ליתיום נפלטים לתוך הנוזל וגורמים לסוללה להתחמם אפילו עוד יותר. עד שבסוף הסוללה מתלקחת ואפילו מתפוצצת. וויטינגהם לא הצליח לגבור על בעיות הבטיחות האלה, ולכן הוחלט באקסון שלא לייצר סוללות ליטיומיון נטענות, אלא רק סוללות לשימוש חד פעמי, שהיו מעט בטוחות יותר. אבל גם זה לא ממש עזר. בתחילת שנות ה-80 החליטה הנהלתה של אקסון לבחון מחדש את הכדאיות הכלכלית של ההשקעה שבפיתוח טכנולוגיית סוללות חדשה. מכיוון שבשלב הזה משבר הנפט כבר חלף מזמן ומחירי הנפט חזרו להיות שפויים, הם הגיעו למסקנה שאין טעם להמשיך ולהשקיע כסף בפיתוח סוללה חדשה. זו עשויה הייתה להיות מכת המוות לסוללות הליטיומיון החדשות, אלמלא פרופסור ג'ון גודינף. גודינף נולד ב-1922 והחל את הקריירה המדעית שלו כפיזיקאי. הוא עבד בחברת וסטינגהאוז ואז ב-MIT, שם נחשף גם לכימיה, וברבות השנים צבר ידע רב גם בתחום הזה. בשנות ה-70 פנתה אל גודינף אוניברסיטת אוקספורד הבריטית והציע לו להצטרף לשורותיה כפרופסור לכימיה. גודינף מספר שהוא הופתע מההצעה הזו, מכיוון שכלל לא ראה את עצמו ככימאי, אלא כפיזיקאי. אבל בסופו של דבר הוא קיבל את ההצעה ועבר לאנגליה. הייתה זו המומחיות הייחודית של גודינף כפיזיקאי שהוא גם כימאי, או כימאי שהוא גם פיזיקאי, שאפשרה לו לקחת את סוללת הליטיומיון של סטנלי וויטינגהם צעד אחד קדימה. הוא החליף את הטיטניום דיסולפיד שבקתודה בתרכובת של ליטיום וקובלט שהייתה זולה וקלה יותר לייצור. ההחלפה הזו הכפילה את תכולת האנרגיה של הסוללה, מכיוון שכעת גם הליטיום שבקתודה תרם את היונים החיוניים לפעולתה, בנוסף ליונים שתרם הליטיום שבאנודה. עבודתו של ג'ון גודינף תרמה רבות לפיתוחה של סוללת הליטיומיון, אבל עדיין לא פתרה לחלוטין את הבעיות הבטיחותיות שלה, בעיקר בגלל האנודה, שעדיין הייתה עשויה כולה מליטיום מתכתי, שהיה מסוכן ונוטה להתפוצץ. את התרומה השלישית והמחרת לפיתוחה של הסוללה החדשה עשה דוקטור אקירה יושינו היפני, שב-1983 נתקל במאמר מדעי שבו תיאר גודינף את עבודתו על הסוללה החדשה. יושינו הרים את הכפפה והמשיך את העבודה מהמקום שבו עצר גודינף. הוא החליף את האלקטרוליט שבתוך הסוללה לנוזל מסוג אחר, וכך שיפר עוד יותר את יכולתה של הסוללה לאגור אנרגיה. בנוסף, הוא הצליח להחליף את הליטיום המסוכן שבאנודה בחומר מבוסס פחמן. חומר שניחן גם כן במבנה מרובה שכבות, ולכן מסוגל לאחסן את יוני הליטיום באמצעות אינטרקלציה. ההחלפה הזו סייעה להפחית במידה ניכרת את הסכנה של התפוצצות הסוללה. ולבסוף, השינוי השלישי והאחרון שהוסיף יושינו לסוללת הליטיומיון תרם גם כן לבטיחות של הסוללה. כאמור, התחממות לא מבוקרת של הסוללה בזמן טעינה עלולה לגרום למפולת שלגים שבה יותר ויותר יוני ליטיום נפלטים מהקתודה ועוברים אל האנודה. אקירה הציב בתוך הסוללה ממברנה דקיקה שהפרידה בין שתי האלקטרודות. במצב רגיל, יוני הליטיום עוברים דרך החורים שבממברנה בלי שום בעיה, אבל אם הסוללה מתחממת מאוד, אז הממברנה נמסה, החורים שלה נסתמים, ואז היונים לא מסוגלים לעבור דרכה, מה שבולם באופן מיידי את מפולת השלגים, מפסיק את ההתחממות ומונע מהסוללה להתלקח. כדי להוכיח עד כמה בטיחותיות הסוללות החדשות, יושינו לקח כמה סוללות כאלה למגרש החנייה מתחת למשרד שלו, והפיל עליהן כדורי ברזל כבדים. הסוללות לא התפוצצו. החברה הראשונה שהסכימה להמר על הסוללות החדשות הייתה סוני, שהוציאה לשוק סוללות ליטיומיון נטענות לשימוש מסחרי. השינויים שהכניס אקירה יושינו לסוללה הוכיחו את עצמן, והסוללות של סוני היו אמינות ובטוחות. חברות נוספות החלו לבחון אותן ברצינות, ואחת מהחברות האלה הייתה מוטורולה, שבראשית שנות ה-90 הייתה חלוצה עולמית בתחום הטלפונים הסלולריים. הדיינטק, הטלפון הנייד הראשון של מוטורולה, ולמעשה הטלפון הסלולרי הראשון בעולם, שקל כמעט קילוגרם שלם, והסוללה שלו החזיקה בקושי 30 דקות. ב-1996 הוציאה מוטורולה את הסטארטאק, הנייד הראשון עם סוללת ליטיומיון. הסטארטאק שקל רק 88 גרם, אבל הסוללה שלו החזיקה יותר מפי שניים מזו של הדיינטאק. ביצועים כמו אלה הם שהביאו לכך שלכל אורך שנות ה-90 ושנות ה-2000 הלכו סוללות הליטיומיון ותפסו תאוצה בעולם הטכנולוגיה, ובכל מקום אליו הגיעו הן חוללו מהפכה דרמטית. הסוללות רבות העוצמה סללו את הדרך לשורה ארוכה של מוצרים ופיתוחים שהיום אנחנו לוקחים כמעט כמובנים מאליהם. מטלפונים חכמים, דקיקים וקלים, דרך מחשבים ניידים ואוזניות אלחוטיות זהירות שיכולות להחזיק מעמד שעות בלי חיבור לחשמל, וכלה בקורקינטים ובאופניים חשמליים שהולכים ומשנים את האופן שבו אנחנו מתניידים בתוך ערים גדולות. זו לא תהיה הגזמה לומר שחלק ניכר מהטכנולוגיה המתקדמת שאנחנו משתמשים בה היום לא הייתה אפשרית אלמלא עבודתם של וויטינגהם, גוד אינאף ויושינו, והשלושה אכן זכו להכרה על תרומתם זו ב-2019 בדמות פרס נובל לכימיה שחלקו ביניהם. ג'ון גוד אינאף היה אז בן 97, הזוכה המבוגר ביותר בפרס נובל אי פעם. אבל תעשיית הרכב ידועה בשמרנות שלה, וקל להבין מדוע חברות שמאססות להוסיף אפילו שקע USB למכוניות שלהן, לא ססו לשלב בהן סוללות בעלות מוניטין בעייתי כל כך. כש-GM החליטה להחליף את סוללות האופרת חומצה של הדור הראשון של ה-EV1 בסוללות חדשות, היא העדיפה סוללות ניקל מתכת הידריד, למרות שהביצועים שלהן היו נחותים במידה משמעותית ביחס לסוללות ליטיומיון. ואז, ב-2008, הופיעה על הבמה שחקנית חדשה. חברה קטנה ואלמונית בשם טסלה, שפיתחה מכונית חשמלית ראשונה, הטסלה רודסטר, שהייתה מבוססת על סוללות ליטיומיון. 6,831 סוללות כאלה ליתר דיוק, שהעניקו לרודסטר טווח חסר תקדים של למעלה מ-390 קילומטרים על טעינה אחת. ההצלחה של טסלה גרמה למנהליה של GM להבין איזו טעות הם עשו עם ה-EV1. ה-EV1 העניקה לג'י-אם יתרון של יותר מעשור לעומת כל מתחרותיה בתחום הרכב החשמלי, והיא הייתה עשויה להזניק את החברה לגבהים חדשים. אבל GM בחרה בשמרנות על פני חדשנות, ה-EV1 סיימה את חייה בתור ערימת פתיתי מתכת גרוסים, וטסלה הקטנה עקפה אותה והפכה להיות יצרנית הרכב בעלת השווי הגדול ביותר בעולם. ב-2009 הודה ריק וגונר, המנכ״ל היוצא של GM, שביטולה של ה-EV1 הייתה הטעות הגדולה ביותר שלו כמנהל. בכיר אחר ב-GM, סגן יושב ראש הדירקטוריון, אמר ב-2009 בריאיון למגזין הניו יורקר, ציטוט, כל הגאונים שלנו ב-GM כל הזמן אמרו שטכנולוגיית ליטיומיון נמצאת 10 שנים בעתיד. ופתאום, בום, טסלה מופיע. אז אמרתי למהנדסים שלנו, איך יכול להיות שסטארט-אפ קטן מקליפורניה, שמי שמנהלים אותו לא מבינים שום דבר בעסקי המכוניות, מצליחים לעשות את זה, ואנחנו לא? סוף ציטוט. הצלחתה של טסלה העירה לחיים את השוק המנומנם של המכוניות החשמליות. מיצובישי וניסן מיהרו לפתח מכוניות חשמליות משל עצמן, בישראל שי אגסי הימר על כל הקופה עם בטר פלייס, ואפילו GM עצמה יצאה עם רכב חשמלי משלה ב-2013, השברולט ספארק EV. כיום אנחנו יכולים לראות בכבישים יותר מכוניות חשמליות מאי פעם, ובכל שנה הולך מספרן וגדל. לאן מועדות פניה של המכונית החשמלית? קשה לדעת, אבל אין ספק שהעתידה של המכונית החשמלית תלוי במידה רבה בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הסוללות. וכאן עושה רושם שיש לנו עוד המון מקום להתקדם. על פי הערכות, סוללות ליטיום-יון מודרניות מנצלות בסך הכל רק שליש מקיבולת האנרגיה התיאורטית שלהן, ובכל שנה קיבולת האנרגיה שלהן משתפרת בכ-5 אחוזים נוספים. ועם זאת, לא קל לפתח טכנולוגיית סוללות חדשה. כימיה היא תחום מורכב ומאתגר, ולא בכדי נדרשו למעלה מ-20 שנה ועבודה משותפת של כמה וכמה מדענים בכל רחבי העולם כדי להתגבר על כל החסרונות של סוללות הליטיומיון. בטיחות, קיבולת, חיי מדף, מספר מחזורי טעינה, כל סוללה היא בהכרח פשרה בין כמה וכמה דרישות מורכבות שלעיתים סותרות זו את זו. למשל, היכולת לאגור כמות גדולה של אנרגיה בסוללה באה לעיתים על חשבון המהירות שבה יכולה הסוללה לספק את האנרגיה זו לצרכן, וטעינה מהירה עשויה לבוא על חשבון אורך החיים של הסוללה. יש לא מעט אנשים חכמים שעובדים על הבעיות האלה, אבל בינתיים תעשיית הרכב לא עוצרת. בואו נעבור עכשיו לפינת החסות של לקסוס, שבה נכיר כמה מטכנולוגיות ההנעה האלטרנטיביות שצמחו לצד ההנעה החשמלית, כגון הנעה היברידית ומערכות פלאגין, וכיצד הן משנות את עולם הרכב מהקצה אל הקצה.
הנקודה הראשונה שאנחנו רואים שינוי זה בעצם ב-1992 הייתה ועידת קיוטו, שיצא משם פרוטוקול קיוטו, שבעצם כל המדינות המתקדמות בעולם התכנסו לוועידה ראשונה על הסביבה, והם קיבלו החלטה עקרונית שצריך להוריד את פליטות ה-CO2 שפוגעות באקלים.
הכל ששמעתם שייך לדרור גורלניק. במרוצת 34 שנות קריירה, החזיק דרור במגוון תפקידים בשוק הרכב, ביניהם 10 שנים כמנהל השיווק והמחירות של טויוטה, וב7 השנים האחרונות כמנכ"ל לקסוס ישראל. למרות החשיבות הברורה של ההחלטות שהתקבלו בוועידת קיוטו, מספר דרור, לא כולם לקחו את ההחלטות האלה ברצינות.
חלק גדול מהיצור, כן, מהמדינות יצור, ואנחנו רואים שלא כולם עשו, אנחנו רואים אחר כך היו עוד ועידות, ואגב עד היום בחלק מהוועידות האלה הן נכשלות, המדינות יוצאות, אומרים כן, כן, ולא כולם רוצים לעשות מסיבות כאלו או אחרות, כל אחד מהאינטרס שלו.
כי יש מחיר לשלם.
יש מחיר, ויש מדינות, למשל, כמו רוסיה, שמתפרנסת מדלק, אז ממה נתפרנס?
רק חברה אחת החליטה לקחת את החלטות ועידת קיוטו ברצינות הראויה, טויוטה היפנית.
זה מעניין, היפנים בנושא של אנחנו רואים יותר קיימות ואיכות הסביבה, הם יותר רגישים לעניין הזה, גם בתרבות שלהם. החיבור לטבע הוא הרבה יותר עמוק שם מאשר אנחנו רואים במקומות אחרים, בטח בעולם המערבי.
מהנדסיה של טויוטה בחנו את האפשרות לתכנן רכב חשמלי, אבל כפי שלמדנו מהסיפור של ה-EV1, בראשית שנות ה-90, הטכנולוגיות של הרכב החשמלי היו בוסריות מאוד. על כן, החליטו בטויוטה ללכת על כיוון אחר. הנעה היברידית. בעולם הביולוגיה, היבריד הוא צאצא של שני בעלי חיים או צמחים ממינים שונים, ובהתאם, הנעה היברידית ברכב היא שילוב של מנוע חשמלי ומנוע בנזין כדי ליהנות מהיתרונות היחסיים של כל אחת משני סוגי ההנאות.
אחד, הרכב ההיברידי הוא סטנד אלון. הוא לא צריך תשתיות מסביב. הוא נוסע עם עצמו.
לא צריך מתקני הטענה למשל.
ממש לא, ממש לא. זה מערכת סגורה וזה הגאונות שלה, כי בעצם איך עובדת המערכת ההיברידית? בעצם כשהרכב נע ונוסע נוצרת אנרגיה קינטית של תנועה. ובדרך כלל האנרגיה הזאת, אנחנו רואים אותה כשבולמים את האוטו, נוצר חום אדיר על הבלמים. החום הזה בכל רכב יוצא לאוויר העולם וזהו, והאנרגיה הולכת לשם, היא הופכת לחום. ברכב היברידי, המכונית ממירה אותה לאנרגיה חשמלית ואוגרת אותה בסוללה שיש לרכב. יעילות מלאה, אין פה בזבוז אנרגיה. כל האנרגיה שנוצרת מהתנועה של האוטו מומרת לאנרגיה חשמלית, והאנרגיה החשמלית הזאת מפעילה מיד את המנוע החשמלי שברכב, ובעצם הם עובדים במשולב, בגלל זה נקרא הייבריד.
יצניות רכב אחרות שבחנו את ההנעה ההיברידית, מספר דרור, הבינו את היתרונות הטמונים בה, אבל לא היו מוכנות לקחת על עצמן את הסיכון שבפיתוח טכנולוגיה חדשה שכזו.
אז זה דרש השקעות מאוד מאוד גדולות ולקיחת סיכונים. אתה יודע, כשאתה בוחר טכנולוגיה, אתה בעצם לוקח סיכון, אתה שם הרבה הרבה כסף והרבה הרבה אינג'ינירינג של לבנות כזה רכב, תהליך מאוד מורכב, ואמרו, בוא, כל זמן שאפשר ללכת אולי לכיוונים אחרים, בוא ננסה. טויוטה התמידה בעניין והשקיע הרבה כסף, והמרה על זה בגדול, זה השקעות של מיליארדים.
האימור של טויוטה השתלם. בזמן ש-GM דשדשה עם ה-EV אחת שלה, ושאר יצרניות הרכב עמדו על הקווים, טויוטה יצאה ב-1997 עם הפריוס ההיברידית, שהפכה ללהיט ונמכרה בכ-17 מיליון עותקים בכל רחבי העולם. ב-20 השנים שחלפו מאז, טויוטה צברה ניסיון משמעותי, ניסיון שאפשר לה לשכלל ולשפר את מערכות ההנעה ההיברידיות שלה.
היום כבר המערכות ההיברידיות דור 4 מגיעות למעל ל-50% מהזמן שעובד רק על חשמל. וככל שהמערכת הזאת היא יותר יעילה, אז אתה מקבל טווח יותר גדול, ורמת זיהום ה-CO2 יורדת משמעותית. והיותר מעניין, שהמערכת הזאת מאוד מאוד אמינה, זאת אומרת, היא רצה כבר בחברה, אתה רואה מיליוני מכוניות, ומכוניות שכבר הגיעו, שהם נמכרו ביד שנייה, פעם שנייה ופעם שלישית, והאוטו ממשיך לנסוע, במינימום בעיות. להפך, אנחנו ראינו לאורך זמן שזה אחת המכוניות הכי אמינות שיש. זאת אומרת, ברגע שהיא היברידית, יש לה אמינות יותר גבוהה מלכל רכב אחר.
ב-2009 ערכה טויוטה את הניסוי הראשון שלה בטכנולוגיית הנעה חדשנית נוספת, פלאגין. הפלאגין מבוססת על ההנעה ההיברידית המוכרת, בתוספת של סוללה קטנה יחסית, שמעניקה לרכב טווח נסיעה של כ-50 קילומטרים.
והם בנו אותה לטווח של 50 קילומטר, טווח נסיעה, שהוא לכאורה לא גדול, זאת אומרת, אתה לא יכול לנסוע רק על זה, אבל מכיוון שברגע שהסוללה הזאת נגמר בה החשמל, אתה עובר למערכת ההיברידית.
זאת אומרת, אם אתה נוסע לסופר, לבית קולנוע, משהו כזה באזור, בדיוק, אתה תיסע מה, חשמלי נטו כל
זה
הזמן.
זה בדיוק מה שהם רצו לבדוק. הם רצו לראות על התנהגות יומיומית, איך אנשים מתנהלים מהאוטו, כשהרעיון הוא בדיוק מה שאתה אומר, שחלק גדול מהאנשים, הנשואה היומית שלהם, הלוך חזור והביתה וכל מה שהם עושים, זה 50-60 קילומטר. זאת אומרת שביום יום הם יכולים לנסוע רק על חשמל. ואז אם פתאום אתה אומר, בואו ניסע בשבת לחרמון, אז אנחנו נוסעים, לא צריך לדאוג בדרך להתנה. המערכת ההיברידית עושה את העבודה, ואם צריך לתדלק, אתה יכול לתדלק בכל מקום.
עד כה דיברנו בעיקר על טויוטה, אבל מה הקשר בין טויוטה ולקסוס?
תראה, המותג לקסוס נולד בתוך טויוטה, וכבר בשנת 83 נשיא טויוטה דאז, כן, איג'י טויוטה, הוא החליט שהם ייצרו את מכונית היוקרה הטובה ביותר בעולם. ולשם כך הם גייסו את כל הכוח ההנדסי בקונצרן, והם עשו משהו שהם עשו הרבה הרבה שנים לפני, כשהם התחילו בטויוטה, זה reverse engineering. הם אספו מלא מלא מכוניות יוקרה, והפטנט זה לפרק ולהרכיב, לפרק ולהרכיב. פרקו אותם והרכיבו אותם, פרקו והרכיבו מתוך למידה איך זה בנוי, מה טוב, מה לא טוב, ובסופו של דבר הם תכננו רכב, ואז בעצם ב-1989, 6 שנים אחרי, בעצם משיקים את לקסוס, ואיפה הם משיקים את זה? בארצות הברית. ובלב השוק הזה, שהוא אין עכשיו השוק הכי תחרותי והכי חזק, הם משיקים את לקסוס, עם דגם שנקרא LS400, ודי מדהימים את המתחרים, כי האיכות שלו הייתה מדהימה.
כמותג שנולד מתוך טויוטה, לקסוס נהנתה מהרגע הראשון משני יתרונות חשובים. הראשון הוא הניסיון שצברה טויוטה כחלוצה עולמית בהנאה היברידית.
לכן אנחנו בלקסוס כבר ב-2005 יצא הרכב ההיברידי הראשון שאנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על שאר המתחרים בפרימיום, אתה רואה שזה קרה באזור של 2018-2019, זאת אומרת יש פער גדול מאוד בזמנים.
היתרון השני הוא קצת פחות מובן מאליו, ואפשר לחנות אותו יתרון תרבותי.
והם הלכו לתוך התרבות היפנית, שהיא עתיקת יומין, והכניסו שהם מרכיבים מרכזיים. אחד זה השאיפה לשלמות, שמי שמבקר ביפן רואה את זה בכל מקום. אתה נכנס לחנות, לא משנה מה אתה קונה, אתה רואה איך זה מסודר.
ברכבות, זה מאחר בחמש שניות, קדים כידה
בהתעצלות. יש התייחסות מאוד מאוד, זאת אומרת, זה גם עניין של כבוד למקצוע שלי. זאת אומרת, זה שאני עושה משהו טוב, אני מכבד את עצמי, אבל אני מכבד אותך, אני לא אגיש לך משהו שהוא פחות ממושלם בהסתכלות שלי. זה משהו מאוד מאוד טבוע בתרבות. אז זה נדבך אחד שמכניסים פנימה, מתחת הכותרת The Pursuit of Perfection. והדבר השני שלקסוס עושה, וזה מ-day one, וזה רמת השירות שהיא נותנת ללקוח. כל מי שמבקר ביפן, רואה שהם לא משרתים אותך, הם מערכים אותך. אתה נכנס למסעדה, מערכים אותך. אין שירות, אין מילה כזאת שירות. אתה נכנס לחנות, מערכים אותך. בכל מקום, מערכים אותך. המותג עצמו הושק ב-2006, כמו בישראל, ואנחנו פה בהשקה בארץ, מתחילת ההשקה, הכנסנו מהלכים כמו, למשל, בשלוש שנים ראשונות, אתה לא צריך לבוא אלינו. אם אתה רוצה, אנחנו נבוא אליך, ניקח את האוטו, כל מה שצריך נעשה. אתה בא אלינו, אנחנו מערכים אותך. יש אצלנו, תבוא אלינו למרכזי השירות ואולמות את הצוגה, מערכים אותך מעל ועטף.
יש סושי, לקוחות, אני מגיע.
יש לקוחות שמתעקשים לבוא, כי זה נעים. ולכן אנחנו עושים אירועים ללקוחות, הרצאות, לפעמים אירועי נסיעה, לפעמים טיולים, הופעות, כל מיני דברים קטנים. למשל אצלנו בעולמות סוגה תמצא ספריות עם ספרים, ואנחנו עושים שם, אנחנו אומרים, אם אתה רוצה תקרא, אם אתה אוהב את הספר, קח אותו.
כמנכלה של לקסוס, דרור אחראי על יישום העקרונות החשובים האלה של איכות ושירות, אבל כמי שגם אמון על עתידה של החברה, הוא משתדל לצפות הרחק קדימה ולנסות ולחזות את כיוון השוק מוקדם ככל האפשר. וכשהוא מביט קדימה, הוא רואה לא פחות מאשר מהפכה של ממש. הנאה באמצעות מימן, או בשמה המוכר יותר, תאי דלק.
למימן יש כמה יתרונות. אחד, אתה ממלא אותו כמו דלק. זאת אומרת, מבחינת קיבולת האנרגיה והעבודה איתה זה כמו דלק. התדלוק הוא קל, ונכנס למאכל דלק שהוא פחות כבד, לא צריך סוללה. המימן נכנס לתאי דלק, ובריאקציה הוא מוציא חשמל, ובעצם מפעיל, נקרא לזה חשמל נוזלי, זה פעם מנוזל,
נכון.
הוא מפיק חשמל, ואז הרכב נעל חשמל, מצד שני אין את הסוללה.
במילים אחרות, תאי דלק מבוססי מימן מאפשרים ייצור של חשמל בזמן אמת, ללא צורך בסוללה כבדה ויקרה. יש להם יתרון משמעותי נוסף, הם אינם מזהמים, שכן תוצרי הלוואי של תאי הדלק הם מים. כן, מים רגילים לגמרי. כל אלה הם יתרונות חשובים ומהותיים, אבל המאפיין המהפכני והדרמטי ביותר, מספר דרור, הוא בכלל בתחום הגיאופוליטיקה.
יש עוד דבר מעניין, מימן אתה יכול לייצר בעצם בכל מקום בעולם. זאת אומרת, הנושא של מה שאנחנו רואים עכשיו במלחמה באוקראינה,
פתאום התלות
של
הנפט.
מי שולט על הגז, מי שולט על... אז אתה טכנית יכול לייצר לעצמך מימן, נכון? שאתה תוכל לעשות את זה באיזה אנרגיה שאתה רוצה. אתה רוצה באנרגיות חלופיות, אתה רוצה באנרגיה סולארית, אבל טכנית אתה יכול לייצר את זה בכל מקום, ואז גם ה-well to wheel הוא יותר קצר. זאת אומרת, השינוע, זה לא, אתה צריך להתחיל להסיע מחליות בכל העולם.
זאת אומרת, זה גם מהפכה כלל עולמית עם השלכות מאוד דרמטיות.
לדעתי כן.
אחד הגורמים שמגבילים את תפוצתם של תאי הדלק כיום הוא בעיית הבטיחות. מימן הוא חומר נפיץ מאוד, וניצוץ אחד בזמן הלא נכון עלול לגרום לאסון כבד. גם כאן דרור מביט אל העתיד באופטימיות.
תזכיר לך שגם הדלק בעבר היה חומר נפיץ, אנחנו היום כמעט ולא רואים את זה, כי התעשייה למדה להתמודד עם זה, איך מאחסנים אותו, וגם הטנק דלק הוא יותר בטיחותי, אבל פעם מכוניות, אתה יודע, גם אם רואים את זה ומקבל מכה, אוטו עולה באש. היום אתה רואה את זה פחות, כי הטנק דלק, מחל הדלק, הוא מובטח יותר, ובפנים דברים שמונים את זה, אז גם חלק מהעבודה, זה להגיע למצב שהעסק יהיה יותר בטיחותי.
אתם באמת רואים את השיפור הזה?
אני חושב שרואים את השיפור, אבל יש עוד דרך לעשות. יש עוד דרך לעשות, אבל התהליך כולו הוא, הרכבת יצאה מהרציף, בוא נגיד ככה.
אם כן, כיצד ייראה שוק הרכב העתידי? האם ניסע במכוניות חשמליות, היברידיות, פלאגין, או בכלל במכוניות המבוססות על תאי מימן? קשה לדעת, אבל ברור למדי שמנועי הבנזין סיימו את תפקידם ההיסטורי בעולם הרכב. העתיד נמצא בחשמל, ואם אתם לקוחות של לקסוס, הבחירה תהיה בידיכם.
אנחנו כבר לפני שנה ורבע השקנו רכב חשמלי, ואנחנו תוך שנה נשיק עוד רכב חשמלי, כך שאתה תוכל לבחור בין הייבריד, פלאגין הייבריד וחשמל, הכל בהתאם לצרכים שלך, לתקציב שאתה רוצה לשים, וגם ליכולות. לפעמים, היום לא כל הבתים אפשר לשים שם עמדת התנה. אז כל אחד יבחר, והטווחים שהוא רוצה, יוכל לבחור. וזה עוד פעם הרעיון שאני נערך לצרכים שלך. אני לא בא וקובע לך, אתה תקנה חשמל, אתה תקנה זה, כי אני החלטתי זה טוב. אני שם מבחר, ותבחר אתה מה שמתאים לך.
ולא משנה באיזו אפשרות תבחרו, רכב חשמלי, היברידי או פלאגין, די בטוח שלא תהיו היחידים.
אנחנו רואים בסך הכל שהשוק הישראלי מגיב יפה מאוד היום להנאות חלופיות. אנחנו רואים שבשנה שעברה כמעט 20% מהמכוניות שנמכרו בשוק היו היברידיות.
המון.
המון. ויש לנו גם פלאגין 7% וחשמל קרוב ל-6%. זאת אומרת, יש תגובה מאוד יפה בגלל העידוד של המדינה וההבנה שזה חשוב.
זהו, עד כאן. תודה שהאזנתם. עושים היסטוריה הם דור שפיר, יותם הלחמי, שלי נוי והדס דרוקר בעריכה ובהפקה, מיכל לברטובסקי מנהלת את סיפור משפחתי, אפי בריק במחירות, אביב שם טוב מנהלת ההפקה, דני תימור מנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!